ברוכים הבאים למפת התלמוד. שירנו היום גיטין דף מם זיין. השיר מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה כמעט באמצע העמוד. המוכר את שדהו לעובד כוכבים, לוקח ומביא ממנו ביקורים מפני תיקון העולם. רש"י על המשנה הכי גרסינה, לוקח ומביא ביקורים בכל שנה. צריך לקח מן העובד כוכבים ביקורי פירותיה בדמים יקרים ומביאם לירושלים. כמובן, וכידוע, ביקורים באופן כללי, אדם מלקט אותם משדהו, הוא מביא אותם לבית המקדש ונותן אותם לכהן. וכאן, כשמדובר בכך שהוא מכר את השדה לגוי, נכון, הגוי לא מצווה במצוות האלו, אבל מפני תיקון העולם חכמים תקנו וגזרו שאותו מוכר יקנה את הביקורים מהגוי ויביא מירושלים. ורש"י ממשיך, מפני תיקון העולם, אחד, שלא יהיה רגיל למכור קרקע בארץ ישראל לעובד כוכבים, שתיים, וגם אם מחר יטריח לחזור אחריה ולפדות, לפדות את השדה בחזרה, וזה זה האמצעי להביא את הבעל הבית, את הישראל, לכך, בזה שמטילים עליו את הכובד או התרחה כל שנה לשלם אפילו הרבה כסף כדי לרכוש את הביקורים. לפני שנתקדם בגמרא, נתייחס למה שכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה. אנחנו ציירנו צורה שאנחנו מכנים כתר בשני כיוונים, וכתבנו שיטות הפוכות באלף, קניין עקום בארץ ישראל להפקיע מידי מעשר, עצם זה שגוי קנה קרקע בארץ ישראל, כפי שאמרנו, יש שיטות שונות ביחס ל קדושה של אותו שדה. האם עדיין דיני הפרשות המצוות התלויות בארץ נוהגות? ב. קניין עקום בקרקע ארץ ישראל לחפור בה בורות, שיחין ומאורות. הקניין שלו, האם זה מאפשר לו לשנות ולעשות שינויים פיזיים בקרקע ארץ ישראל? הגמרא, אמר רבא, אף על פי שאין קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע מידי מעשר, שנאמר כי לי הארץ, ופירוש הדבר לי קדושת הארץ, אבל יש קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל לחפור בבורות, שיחין ומערות, שנאמר השמיים שמיים לשם, והארץ נתן לבני אדם, כלומר לכל צורכיהם. ורש"י על הגמרא בדברי רבא שקראנו עכשיו, שאין קניין וכו', אם קנה עובד כוכבים קרקע בארץ, בארץ, אין קניינו קנוי להפקיע מקדושתה, שלא תתחייב במעשר. וישראל הקונה ממנו מן הפירות צריך לעשר. נכון, הגוי עצמו לא מצווה בעצם ההפרשה, אבל אותם פירות שגדלו באדמה שאותו גוי רכש, מאחר שאין, לפי רבא, אין קניין וקרובים להפקיע מדי מעשר, החיוב, הפרשה, קיים על הפירות. נפקא מינה, שאם ישראל קנה את הפירות האלו, הוא צריך להפריש את המעשרות. אנחנו ממשיכים בגמרא. ורב אלעזר אומר, אף על פי שיש קניין עובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע מידי מעשר, שנאמר דגנך, זה מה שחייב בהפרשה, זה מהתורה, מהפסוק, ולא דגן עובד כוכבים, אבל אין קניין עובדים כוכבים בארץ ישראל לחפור בה בורות שפיכין ומרות, שנאמר לשם הארץ. במאי כמפליגי, אנחנו רוצים לרדת לשורש המחלוקת בין רבי אליעזר ורבא. מור סבר דגנחה, רק זה חייב הפרשות ולא דגן עובד כוכבים, כך ראינו בדברי רבי אליעזר. ומור סבר רבא בהתייחסות לאותו פסוק, ותמיד לזכור אין ניקוד בתורה, אז אם בכל זאת כתוב דגן ח' ד' ג' נ' ח', אפשר גם לקרוא אותו מה שנקרא חיליק חסר, דיגון ח' ולא דיגון עובד כוכבים. כדי להבין מה רבא מלמד, שוב נחזור לרשי, דיגון ח' ולא דיגון של עובד כוכבים, שאם מאיר חן השלב של מירוח הקרי, אם מרחן עובד כוכבים והן שלו בשעת מרוח, שהוא גמר מלאכתן למעשר, אחרי שמגיעים לשלב הזה של הכנת התבואה שהוא נקרא מרוח, אז חל חובת הפרשות, זה נקרא גמר מלאכה. מרוח עובד כוכבים פוטרן, ואפילו לקחן מישראל בשיבולין, אפילו אם הגוי קנה את התבואה אחרי שהוא כבר נקצר, הוא קנה אותם בשיבולין מהיהודי, זה לא אומר שהם חייבים בהפרשות, זה תלוי במי עושה את המירוח. אבל אם הגדילו בקרקע עובד כוכבים ולקחן ישראל בשיבולין ומירחן והיהודי עשה את המירוח, חייבים במעשר, דקרקע ארץ ישראל ביד עובד כוכבים לא הופקעה קדושת הזה, שוב פעם שיטת רבא. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר רבא, מנה אמינה לה, מאיפה לי הבסיס לומר שאין לגוי קניין להפקיע קדושתה? כעת אנחנו רואים שימוש במשולש, וגם בהמשך נראה בכיוון הפוך, וגם בשורות הבאות אנחנו כותבים שהשורות הבאות הן נקודה ארוכה, בערך שש שורות, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו אצל הציור של המשולש עם השפיץ למעלה, מקורו של רבא שאין קניין לקום להפקיע מידי מעשרות, והמשולש שיופיע בכיוון הפוך הם קושיות על רבא. ובעוד כמה שורות נראה שימוש בפס כפול, הם שלבים להסביר המשנה שנראה עוד מעט מצוטט בגמרא, הלקט והשכחה וכו'. חזרה לגמרא, מניין לרבא שאין לגוי קניין להפקיע מקדושתה, מקדושת ארץ ישראל, מקדושת אדמת ארץ ישראל, שאומר שפירות משדה בבעלות גוי שנרכשו על ידי ישראל, הישראל חייב להפריש התרומות ומעשרות. אומר הגמרא, דתנן, הלקט והשקרבייה של עובי כוכבים חייבים במעשר, אלא אם כן הפקיר. היכי דמי, אי לימה, על מה מדובר פה המקור הזה? אי לימה דישראל ולקטינו עובד כוכבים, שמדובר בשדה של ישראל, ובא הגוי וליקט את הלקט שכב הפאה. מה שכתוב במקור, וזה ציטוט, אלא אם כן יפקיר, אלא אם כן הגוי מפקיר אותם, המפקירי וקיימי, כידוע סתם לקט שכחה ופאה של ישראל, אם מדובר כמו שאנחנו חושבים בשלב הזה, שמדובר בשדה של ישראל, הלקט והשכחה ופאה בשדה ישראלי הוא כבר הופקר, אין צורך עוד פעם להפקיר, אלא לב דעובד כוכבים שהיו משדה של גוי, והוא, הגוי, הניח את הפאה, את הקצה של השדה לטובת עניים, והיה שם לקט ושכחה שהם גם כן מיועדים לעניים. ואם אנחנו שוב פעם נתייחס לשלב הזה של הגמרא, מדובר בשדה של גוי שהוא הניח, כאילו הוא הניח לקט שכופיה, ולקטינו ישראל, ובא ישראל ולקט אותם, טעמה למה שיהיו פטורים במעשר. במקור כתוב הם חייבים מעשר, אלא אם כן הפקיר. אז איך יכול להגיע לידי פטור? טעמה דהפקיר. היהודי הזה הפקיר משהו לקט. לא הפקיר, חייב. אם היהודי לא הפקיר, הם יהיו חייבים במעשרות. אז מה זה מראה? וכאן סיימנו אותו נקודה ארוכה. מכאן רבה רואה מהדיוק שלמדנו שאין לגוי קניין להפקיע הקדושה. הקדושה קיימת בכל זאת, למרות שהוא קנה את השדה. לא, הגמרא דוחה את הגישה הזאת. לעולם דישראל ולקטינו עובי כוכבים. מדובר בשדה של ישראל, וגוי לקט את הלקט שחופיה, ודקרמת, ועל זה שאלנו, מפקירי וקיימה, אבל זה כבר הפקר. למה צריכים שהגוי יפקיר כדי שיהיה פטור מן המעשרות? הגמרא מסביר, נהי דמפקירי עדיית דישראל, כשאותו יהודי שהוא בעל השדה הניח את הלקט שחופיה, שהם בגדר הפקר, הם נחשבים הפקר, כן, הוא הפקיר אותם עדיית הדיסה שיהודי יבוא, יהודי עני יבוא ויקח את הדברים האלו. עדיית הדובי כוכבים, מי מפקיר? האם הוא הפקיר את זה לכך שגוי יבוא ללקוט את זה? ודאי שלא. אז הוא נשאר שדה ישראל, פירות שגדלו אצל הישראל, גוי לקט אותם, הכל טוב ויפה, אבל עדיין הם אינם הפקר, אלא אם כן יש הפקר מפורש מצד הגוי. תשמע, אני רוצה לתקן טעות שאמרתי, מה שכתוב פה, אלא אם כן הפקיר, הכוונה, הלקט שכופיה שאותו גוי לקט משדה ישראל, הם יהיו חייבים במעשר, אלא אם כן הישראל הראשון הפקירם בשדהו. זאת אומרת, זה הפקר מיוחד, בגלל שמדובר בגוי שלקט אותם, הם לא נחשבים הפקר אוטומטי, מטעם שהם לקט שכופיה. ישראל שלקח שדה מעובי כוכבים עד שלא הביאה שליש, הוא, היהודי, קנה שדה מגוי בזמן שהתבואה שבה לא הגיעה לשליש גידולה, והביא שליש ביד ישראל, הגיע לשליש ביד ישראל, וחזר ומכרה לו מי שהביאה שליש, חייבת במעשר שכבר נתחייבה. הדין של חיוב מעשרות בקשר לתבואה זה כשמדובר בתבואה שהגיע לשליש גידולו. רש"י כותב, חייבת במעשר אם בא ישראל ולקח מן העובי כוכבים מאותן הפירות ומרחן שכבר נתחייב. ממשיך רש"י, כשביא השליש ביד ישראל, וקיים ללינן מעשר במסכת ראש השנה, תבואה וזיתים אחר שליש, כפי שהסברנו מקודם. עכשיו אנחנו נמשיך בגמרא עם דיוק. נתחייבה אין, אם התבואה הגיעה לשליש ביד ישראל, אז חייבת במעשר. לא נתחייבה, לא. אז מה אנחנו רואים מכאן? שיש לגוי קניין להפקיע. רש"י כותב, לא נתחייבה, לא, אם הביא השליש ביד עובד כוכבים, פטורה. אנחנו מדברים על מצב שאחרי שהוא הגיע לשליש ביד עובי כוכבים בישראל וקנה התבואה מאותן פירות, הוא יהיה פטור, כי יש קניין לגוי להפקיע מקדושתה. הגמרא דוחה, אחה במאי עסקינן, שבעלות של הגוי יכול להפקיע קדושתה בסוריה. סוריה זה אזור שצמוד לארץ ישראל, וכסבה כיבוש יחיד לא שמי כיבוש. וסוריה נכבשה ידי דוד המלך בשלב מוקדם יחסית, דהיינו הוא לא עדיין כבש את כל ארץ ישראל המובטחת, וכבר כבש את סוריה. זה נקרא כיבוש יחיד. רשי כותב בשורה האחרונה, כיבוש יחיד, דוד כיבשה ולא היו כל ישראל שם, והיא ארם צובה, זה האזור. ומאחר שזה לא נחשב כיבוש, אז יש לגוי שקנה שם שדה כוח להפקיע קדושתה, אבל לא מדובר בגוף ארץ ישראל ממש. שמה רבא יגיד שאין לו קניין לעובי כוכבים להפקיע קדושתה. תשמע, עוד פעם, כפי שאמרנו מקודם, קושיות על רבא, ישראל ועובי כוכבים שלקחו שדה בשותפות. רק תשימו לב, עכשיו שאנחנו עוברים לעמוד ב', הנקודה או התשמע הזה הוא ממשיך עד שורה שישית מראש העמוד. אז אנחנו מדברים על ישראל ועובי כוכבים שקנו שדה בשותפות. הגמרא ממשיכה בעמוד ב', תבל וחולין מעורבים זה בזה, דברי רבי. רבי שמעון בן גמליאל אומר של עובד כוכבים פטור ושל ישראל חייב. לפני שנמשיך בגמרא, נחזור על העניינים האלו דרך רש"י. שורה ראשונה, דברי רבי, תבל וחולין מעורבים, אין לך כל חיטה וחיטה שאין חציה תבל וחציה חולין, שחלק עובי כוכבים פטור, ואף לאחר שחלקו התבואה, הלוקח מן העובי כוכבים צריך לעשר, ישראל צריך לעשר את שלו מיני ובי. כאילו מתוך אותם תבואה שרכשת צריכים לבצע את ההפרשה, ולא ממנו, מה שקנית מאותו שדה שהיה בשותפות, ולא ממנו על תבל גמור. אם יש לך תבל אחר שצמח בשדה ישראל שחייב כולו בהפרשה, לא לסמוך על מה שקנית עכשיו מאותו שדה שהיה בשותפות, לפרוש ממנו כדי לפתור את התבל גמור, ולא מתבל גמור עליו, מפני שבמצבים כאלו, שמפני שמפריש מן הפטור על החיוב ומן החיוב על הפטור, כי החלק של הגוי שהיה לו בתבואה הוא פטור. כך אמרנו בשורה שנייה ברש"י, ואין להפריש ממה שפטור על מה שחייב. אני קורא עוד פעם, מפני שמפריש מן הפטור על החיוב ומן החיוב, אם אתה מפריש מתבל גמור על זה מה שקנית עכשיו, הוא נקרא מן החיוב על הפטור. אבל כי מעשר מיני ובי, כשאתה מפריש את המעשות מתוך מה שקנית, מעשר שלם נמצא מעשר מן החיוב שבו על החיוב שבו, ומן הפטור שבו על הפטור שבו. זה הסבר לרבי, שתבל וחולין מעורבים זה בזה, והנפקמינה הוא כמו שאמרנו כאן, שצריכים להקפיד לבצע את ההפרשות מתוך מה שקנית, ולא להפריש מטבל גמור על זה, וגם לא להפריש מזה על טבל גמור. וממשיך רש"י בהסבר רבן שמעון בן גמליאל של ישראל חייב, לאחר שחלקו אותם שותפים הגוי והיהודי חלקו בתבורה, הווי של ישראל תבל גמור, מה שהישראל לקח בחלקו הוא תבל גמור. וזה אומר לנו שאותו ישראל או מי שבא וקונה ממנו ומעשה ממנו על אחר ומאחר עליו, יש ברירה. זאת אומרת, נגלה עם מילטה למפרע שמה שהישראל לקח בחלקו זה היה מה שצמח בחלקו מראש, ושל אבי קופים פטור לגמרי. ולתנא קמא אין ברירה, לא אומרים שמה שהוא לקח, הישראל לקח אחרי החלוקה, זה כולו מה שהיה מיועד לו מראש. ואפילו חלקו, כמו שאמרנו מקודם, בספקה הן עומדים, ספק מה החלק של ישראל ומה החלק של של הגוי. נחזור לגמרא. אז אנחנו למדנו שיטות רבי ורבן שמעון בן גמליאל לגבי אותו שדה שהיה בשותפות בזמן שגדלו שם תבואות. עד כאן, אומר הגמרא, לא פליגי אלא דמוסבה יש ברירה ומוסבה אין ברירה. זה המחלוקת שבין רב שמעון בן גמליאל ורבי. אבל דכולי אלמא, לגבי החלק של הגוי, אם הייתי יכול לזהות, ובוודאי אם אתה סובר שיש ברירה אתה יכול לזהות, כי מה שהגוי לקח בחלקו יגלה עם מילטון מפרש שזה לגוי, אבל בעיקרון כולי אמה גם רבי וכמובן גם רב שמעון בן גמליאל, יש קניין עובי כוכבים בארץ ישראל להפקיע מיד מעשר, וזה לא כמו רבה. הגמרא דוחה. הכה נמי בסוריה, כמו שתירצנו מקודם. נכון, פה אפשר לדבר על כך שהגוי מפקיע קדושת הארץ, ואתה סבר כיבוש יחיד לא שמי כיבוש, לא נחשב כיבוש כמו ארץ ישראל ממש שנכבשה, התחיל על ידי יהושע, שזה כבר לא כיבוש יחיד, אז זה כיבוש רבים של כל כלל ישראל. אמר רב חייא בר אבן תשמע, עכשיו נצטט ממשנתנו, ושוב פעם המשולש מראה שאנחנו מקשים על רבה. המוכר שדהו לעובד כוכבים לוקח ומביא ביקורים מפני תיקון העולם, ועכשיו נדייק, מפני תיקון העולם אין מדורייתא לא, אין כאן ביקורים מדורייתא. מה זה אומר? כי יש קניין לעובד כוכבים להפקיע מקדושתה, וזה דלא כרבה. אומר רש"י, מדורייתא לא, ואי אין קניין לעובד כוכבים להפקיע מקדושתה כמו שסובר רבה, הביא לה לעניין קדושתה ברשות ישראל, כאילו משכנה, כאילו הוא נתן את השדה כמשכון לגוי. וכיוון דה ביקורים מצווה דרמי עלי, זה מצווה שמוטל על היהודי, על הבעלים, ולא תבלי, לשון תבל. זה שיש ביקורים בתוך הפירות, זה לא נחשב תבל לאסור פירות באכילה. זה לא כמו תרומה שלא הופרשה מהתבואה או מהפירות, שאז אסור לאכול מהפירות בכלל כי זה תבל. אנחנו כאן אומרים שהביקורים שנמצאים בשדה הזה בתוך הפירות לא גורמים לכך ששאר הפירות אסורים עד הפרשת הביקורים. אלא מה? זה מצווה שמוטל על הבעלים, מחייב לקח ולהביא. אם יהודי מכר את השדה לגוי, כפי שאמרנו, זה, אם אתה אומר שאין קניין עובד כוכבים כוח להפקיע קדושתה, זה כאילו הבעלים משכנו את השדה ביד הגוי, אז הבעלים עדיין חייבים בביקורים, עד כדי כך שהם יצטרכו לקנות את הביקורים ולהביא אותם לירושלים, ולא דמי למעשר. ואפילו למען דאמר אין קניין, גם כמו רבא, שאין קניין לגוי להפקיע מקדושתה, לא מחייב לעשר על חלקו של עובד כוכבים. למעשר תביל הוא גורם לטבל ועשר לי באכילה, ולאו מצווה דרמי עלי אי. זה לא מצווה שמוטל על הבן אדם עצמו, אלא אם כן אוכלן או מוכרן. דקה משטר שלי, אז הוא, אם הוא לא יטפל בטבל, אז הוא מרוויח מכך. זה משטר שלי, הוא מרוויח מכך שהוא מוכר טבל. אבל ביקורים, מצווה דרמי עלי. אולי נוכל להגיד זה יותר דומה למצוות הגוף על אדם, למשל הנחת תפילין. זה דבר שאדם, זה מצווה שמוטל על האדם עצמו. אז אנחנו חוזרים לגמרא. מזה שדייקנו שכל חובת הקניית הביקורים הוא מפני תיקון עולם, כמו שהסברנו בתחילת השיעור, שלא יתרגלו אנשים למכור סודותיהם לגויים, ועוד הסביר רש"י שם עוד פרט, זה כל הסיבה לחיוב קניית הביקורים בחזרה. אבל מדורייתא לא, לפי רבא לא היינו אומרים מפני תיקון העולם, אלא מדורייתא כמצווה שמוטל על על היהודי עצמו. אמר רב אשי, שתי תשובות תקנות היו. רשי, רב אשי מסביר לנו, ונראה את זה ברשי, שתי תקנות הוו, כלומר לעולם מדורייתא מחייב. זה אומר כמו רבא, שאין קניין לעובד כוכבים להפקיע מקדושתה. ומה זה מפני תיקון העולם? אז אנחנו נמשיך בגמרא. רב אשי אומר לנו שההלכה הזאת היא נוצרה בשלבים, שתי תקנות הוו. מעיקרה הוו מייטי מדורייתא, במקרה שגוי קנה שדה מיהודי, היהודי שמכר את השדה היה מביא, היה קונה בחזרה את הביקורים מדורייתא, כי אין לגוי קניין להפקיע. וזה שוב פעם כמו רבא. אבל כיוון דחזו דקה מקרי ומזבני דסברי בקדושתה יוקיימי, ראו שהציבור היהודי סבור, מאחר שגם אם אנחנו נמכור לגוי, אנחנו לא מבטלים את הקדושה, הקדושה נשאר, אז לא נורא למכור לגוי, אני לא עוקר בזה הקדושה. אז עצם זה שנשאר השדה בקדושתה, זה דווקא דרבן את היהודים למכור השדות לגויים. אז תקינו, וכאן התקנה הראשונה, שלב ראשון של תקנות, תקינו דהו דלא ליתו, אל תביאו ביקורים. מה קרה? אז כנראה הקדושה הופקעה, וזה היה אמור לזעזע את הציבור. כיוון דחזו דמן דלא סגי לי מזוון וכמשתקן ביד עובדי כוכבים. אבל מה ראו? שאנשים שקשה להם מבחינה כלכלית, הם בכל זאת הם מחו השדות, והשדות נשארו ביד הגויים. וכמובן זה מצב שבכלל אינו רצוי, כשאנחנו מדברים על קרקעות ארץ ישראל. אותם שמחו אותם, לא היה להם אפשרות לקנות את השדות בחזרה, אז היו נשארים בידי עובדי כוכבים. אז תקינו דהו דלייתו, אז תקנה מאוחרת יותר, תקנו שיביאו את הביקורים כדי שבכל זאת יטרפו ויפדו את השדות מיד הגויים. כעת יש נושא שהוספנו בשוליים, ואנחנו גם מציינים שזה ממשיך עד סוף הפרק. צורת הפפיון מופיעה וגם הוא ממוספר, מקרים שחלקו בהם רבי יוחנן וריש לקיש. רבי יוחנן קניין פירות כקניין הגוף דמי, לריש לקיש לאו כקניין הגוף דמי. אני אשאיר את זה ככה בשלב הזה. אני יודע שזה קצת מאופה מי שלא מכיר את המושג של קניין פירות, אבל בתוך כדי הלימוד אני חושב שזה יתבהר. אבל לעת עתה בשלב הזה רק נכיר את המושג שנקרא קניין פירות. האם זה נחשב כאילו אתה מחזיק גם בגוף, בגוף הדבר, כמו בגוף השדה, או לא? מבחינת מבנה אנחנו נראה שימוש בצורת בית, כאילו בנוסף לפפיונים שהסברנו, אנחנו נראה גם כיוונים שונים. אם הבית מצויר עם שפיץ למעלה, כיוון מעלה, עם קושיות נגד ריש לקיש, ואותו בית הפוך עם השפיץ למטה, קושיות נגד רבי יוחנן. עוד מילה על מבנה הסוגיה. הזכרנו שקיים מחלוקת אפילו פעמיים בעניין קניין פירות כקניין הגוף, והמספר אחד שאנחנו רואים עכשיו הוא מקדים את המספר 2 בשורה האחרונה, ושמה בגמרא אצלנו השורה האחרונה בדף בעמוד הזה כתוב ויעזדו לתמיו. זאת אומרת ריש לקיש ורבי יוחנן הם עקביים, הם הולכים לשיטתם. דאיתמר, אז מקרה השני שבהם הם חולקים, ובמ"ח עמוד א' הגמרא תגיד בשורה חמישית, באמצע שורה, הוא צריכה, אני צריך ללמד את המחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש פעמיים, והגמרא תמשיך עוד כמה שורות במה שאנחנו קוראים הצריכות הזאת, ואז הגמרא תגיע למשולש ששם במ"ח עמוליו כתבנו הם קושיות על ריש לקיש. יש עוד משולש בהמשך, שניים כאילו שתראו באופן מיידי. אז אנחנו עם ההקדמה הזאת חוזרים לגמרא, יתמה המוכר שדהו לפירות, ונוסיף לומר בזמן שאין היובל נוהג. אנחנו דיברנו על זה בשיעורים קודמים, שבזמן שהיובל היה נוהג, בזמן שכל עם ישראל היו בארץ ישראל, כל 50 שנה השדות היו חוזרים לבעליהם המקוריים, אלו שירשו את השדות מאבותיהם. אז בזמן שהיובל היה נוהג, ניתן לומר שכל קניין שאדם קונה שדה מהבעלים המקוריים, הוא לא קונה גוף השדה, כי הגוף השדה יחזור ביובל. אז מה הוא קנה? הוא קנה קניין פירות. אבל בזמן שאין היובל נוהג, השדה יישאר ביד הלוקח. ורש"י מסביר את הדברים האלו בדיבור המתחיל המוכר שדהו לפירות. אומר רש"י שיוכל הלוקח פירות עד 10 שנים. מה זה נקרא קונה שדה לפירות בזמן שאין היובל נוהג? אדם קנה את השדה ל-10 שנים ותחזור הקרקע לבעליה, ובזמן שאין היובל נוהג כאמר, דהיינו משגלו שבט ראובן ושבט גד, שגלו תחילה מעבר הירדן על ידי סנחרב עד חרבות ירושלים. רש"י נותן לנו את הרקע ההיסטורי להפסקת ביטול היובל. תהי בזמן שיובל נוהג, סתם מכירה לפירות היא שהרי סופה לחזור ביובל, כמו שאנחנו הסברנו מקודם. אז שוב פעם, אנחנו מדברים על רכישת שדה בזמן שאין היובל נוהג, והוא קנה את השדה לפירות, כמו שרש"י הסביר. הוא קנה את השדה למשל 10 שנים ב אבל במודע שבתום 10 שנים הוא יחזיר את השדה לזה שמחר לו אותו. ממשיך הגמרא, רבי יוחנן אמר, מביא וקורא, הוא מביא ביקורים, והוא גם יקרא את הפרשה שהוא פסוקים מהתורה, ובפסוקים האלו כתוב, פרי האדמה אשר נתת לי, אדמה אשר נתת לי, איפה האדמה? אז לפי רבי יוחנן, אנחנו עוד מעט נגיע לזה בגמרא, אבל נקדים ונאמר שקניין הפירות הוא כקניין הגוף, אז הוא לא משקר בזה שהוא אומר פרי האדמה אשר נתת לי. ריש לקיש ממשיך הגמרא אמר, מביא אותו לוקח, הוא מביא ביקורים ואינו קורא. רבי יוחנן אומר מביא וקורא, קניין פירות שיש ללוקח הזה שהוא קנה את השדה עד 10 שנים כקניין הגוף דם, ויכול לומר אדמה אשר נתת לי. ריש לקיש אמר מביא ואינו קורא, שהוא יביא את הביקורים ויביא אותם לבית המקדש ויתן אותם לכהנים, אבל אל תקרא את הפרשה, אתה לא יכול להגיד מראשית פרי האדמה אשר נתת לי. ולכן אומר ריש לקיש, מביא ואינו קורא, קניין פירות לאו כקניין הגוף דמי. ואמרנו מקודם שכעת אנחנו רואים צורת בית עם השפיץ למעלה, זה נגד ריש לקיש, אנחנו מקשים נגד ריש לקיש. איתיבי רבי יוחנן לריש לקיש ולביתך, זה פסוק, אמנם זה ציטוט של מילה אחת, אבל זה כתוב לגבי ביקורים, ושמחת בכל הטוב ואתה וכולי ולביתך, מלמד שאדם מביא ביקורי אשתו וקורא. אדם מתחתן והאישה מביאה נכסים למסגרת הנישואין, אנחנו אומרים שלבעל יש לו קניין פירות בנכסי אשתו, הוא לא נחשב בעלים על גוף הקרקע, שאם הם יגיעו לגירושין היא תיקח את השדות בחזרה. אז כל זמן שהם נישואים, הוא, מה שלמדנו פה, מביא ביקורי אשתו וקורא. אז מה זה אומר? שקניין פירות כקניין הגוף. מה ריש לקיש אמר? קניין פירות לאו כקניין הגוף, ובכך קושיה נגדו. אמר לי, ריש לקיש עונה, שאני התם, זה לא קושיה עליי, דכתיב ולביתך. יש גזרת הכתוב וגבי איש ואישה שהם נשואים, שקניין, נגיד אולי במילים אחרות, קניין פירות של בעל הוא לא כמו קניין פירות של סתם אדם שקנה שדה לעשר שנים מאדם זר, ולכן אי אפשר להקשות עליי מהמקרה של בעל בנכסי אשתו. עכשיו אותם פרטים אבל כאן ההפך, ואיקה דיאמרי, אותה סוגיה אבל בכיוון הפוך. איתיבי רבי שמעון בן לקיש לרבי יוחנן ולביתך, מלמד שאדם מביא ביקורי אשתו וקורא, התם הוא דכתיב ולביתך, שמה מביא וקורא, למרות שיש לו רק קניין פירות, אבל בעלמה לא, אבל קניין פירות של אנשים אחרים, כמו שתיארנו מקודם, אדם שקנה שדה מחברו שהוא אדם זר, הוא לא יקרא, כי סתם קניין פירות אינו נחשב כקניין הגוף וממילא אינו קורא, וזה כמו ריש לקיש אמר קניין פירות לאו כקניין הגוף. אמר לי רבי יוחנן מגיב, תמה דידי נמי, זה שאני סובר קניין פירות כקניין הגוף באופן כללי, נמי מהכה כמינה, זה המקור בשבילי, אני לא אומר שהוא שונה, לא מדייק, אלא הוא האב טיפוס לקניין פירות שנחשב כקניין הגוף. ואני חוזר עוד פעם, והנפקא מינה לענייננו, שמי שקנה שדה עד 10 שנים יביא ביקורים ויקרא את הפרשה. איתיבי היה בא בדרך וביקורי אשתו בידו, ושמע שמתה אשתו, והוא ירש אותה וקנה גוף הקרקע. וזה שהיא מתה, זה משנה את המצב, שהוא עכשיו יורש אותה, והוא קנה גוף הקרקע גם כן. אז מה התוצאה? מביא וקורא. אז כי תיארנו כאן, הוא היה בדרך עם הביקורים מהשדה של אשתו, ועכשיו הוא מביא וקורא, ואנחנו מדייקים. מתה אין, בגלל שהיא מתה, אז הוא מביא וקורא. לא מתה, לא. כי הקניין פירות, אם היא נשארה בחיים, מה סך הכל יש לבעל הזה? קניין פירות. הוא לא קורא, כי קניין פירות אינו כקניין הגוף. וזה נגד רבי יוחנן. הגמרא מגיבה, הוא עדין דיאף אגב דלא מתה, שמה? יכול לקרוא. כי קניין פירות שיש לבעל, כקניין הגוף לא, צריך להמתין עד שהיא מתה, עד שהיא תמות. ומתה הצטריך עליה, אז למה המקור הזה שמדבר על כך שמביא וקורא מלמד את זה במסגרת מתה, אם גם לא מתה היה מביא וקורא? סלקה דייטא חמינא, לגזור. היה מקום לחשוב כך, לגזור שלא יקרא. משום דרבי יוסי ברבי חנינא. דאמר רבי יוסי ברבי חנינא, זה מובא בבבא בתרא, פ"א עמוד ב'. אדם שבצרן ושגרן ביד שליח, הוא בצר את ענביו ושלח את הענבים האלו ביד שליח לאן? לבית המקדש עם אותם ענבים של ביקורים. הוא שלח אותם ביד שליח, הוא מת שליח בדרך, והבעל הבית עצמו ממשיך את הדרך, הוא עצמו יביא אותם, מביא ואינו קורא, שנאמר ולקחת והבאת. ומכאן אנחנו לומדים מהפסוק הזה שמוזכר בעניין ביקורים, עד שתהיה לקיחה ובאה באחד, שיהיה משהו רציף, ולא כמו המקרה הזה שמתאר רבי יוסי, שזה התחיל, השליחות התחיל ביד שליח, ובסופו של דבר הבאה לבית המקדש על ידי מישהו אחר, דיינו בעל הבית. אז ומכאן אנחנו, אני חוזר עוד פעם, עד שתהיה לקיחה ובאה באחד. אז גם פה היה מקום לחשוב ולהסתכל על בעל שהתחיל בזמן שהיה לו קניין פירות, כי אשתו הייתה בחיים, אבל בסופו של דבר לפני שהוא הגיע לירושלים היא מתה, אז הוא הופך להיות משהו אחר, הופך להיות לא רק קניין פירות אלא קניין הגוף ממש. אז הוא היה מקום לחשוב שלמות שמדובר באותו אדם, אבל זה בשני מצבים, אז אולי שלא יקרה, כמה שמלן שלא גוזרים כך. ומה? בעניין מתה, גם בעניין מתה מביא וקורא. למרות שאני חוזר עוד פעם מה שאמרנו, למרות שיהיה מקום לחשוב שבמקרה של מתה לא יקרא גזרה עתו המקרה שהביא לנו רבי יוסי ברבי חנינה. אז כמה שמלן, זה הסיבה שמוזכר מתה. אבל גם אם לא מתה, כמו שאמרנו מקודם, אותו בעל היה מביא וקורא, למרות שמה היה, מה יש לו? קניין פירות, אשתו בחיים, והוא מביא וקורא, כי קניין פירות, כי קניין הגוף דמי. ויעזדו, ממשיך הגמרא, שורה האחרונה, ויעזדו לתמיו. רבי יוחנן וריש לקיש, שחלקו פה, הם עקביים, הם חוקים לשיטתם. דאיתמה המוכר שדהו, ואנחנו ממשיכים לדף מם ח'. בזמן שהיובי נוהג, אדם מכר את השדה שלו ללוקח, בזמן שיובי נוהג, אנחנו הסברנו מקודם שבזמן שהיובי נוהג, בעצם כל מחירות קרקע הם לפירות. למה? כי בבוא יובי השדה היה חוזר לבעלים המקוריים. אז אדם מחל שדה ללוקח בזמן שהיובל נוהג, רבי יוחנן אומר מביא וקורא אותו לוקח, מביא את הביקורים וקורא את הפרשה שכולל האדמה אשר נתת לי. רבי יש לקיש אמר מביא ואינו קורא, רבי יוחנן אמר מביא וקורא קניין פירות כקניין הגוף דמי, ויש לקיש אמר מביא ואינו קורא קניין פירות לאו כקניין הגוף דמי. הוא צריכה, יש צורך ללמד מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש בשני המצבים שהזכרנו. קודם דיברנו על מוכר שדה לפירות, היינו מכירה לעשר שנים בזמן שאין היובל נוהג, ומכירת שדה ללוקח בזמן שהיובל נוהג. למה לא מספיק ללמד המחלוקת רק פעם אחת? הוא צריכה. דאי אתמר בהי, המקרה שקנה שדה לפירות, והיא כאמר ריש לקיש שהוא אינו קורא, דכי קנחית כשהוא ירד לשדה שהוא קנה עדיתה דפירה קנחית, הוא ירד לשדה, הוא קנה את השדה לשם פירות בלבד, הוא לא חשב לקנות הקרקע בכלל. הרי זה היה תנאי המקורי, הוא קונה את השדה לעשר שנים. אז שמה ריש לקיש היה אומר מביא ואינו קורא, אבל בהך בניין קונה שדה בזמן שיובל נוהג, דעדיית דגופי קנחית, הוא קנה את השדה לגמרי בלי תנאים מפורשים עד עשר שנים למשל. רשי כותב עדיית לא, סליחה, אני רוצה להמשיך בגמרא, אני חוזר לגמרא, אבל אני גם קורא עוד פעם, אבל באח קונה שדה בזמן שעבר נוהג דעדיית דגופי קנחית, אימה מודי לרבי יוחנן, היה מקום לחשוב שריש לקיש יודע לרבי יוחנן שמביא וקורא. ויתמר בה המקרה השני, דהיינו קונה שדה בזמן שעבר נוהג, בר כמו רבי יוחנן, כאן הוא יגיד מביא וקורא, כי הוא חשב שהוא רוכש גוף הקרקע. אבל בהך אימה מודי לריש לקיש, היה מקום לחשוב ששמה שהוא קנה את השדה לעשר שנים, הוא יודע לריש לקיש שאינו קורא. צריכה, לכן צריכים ללמד שגם בזה רבי יוחנן יגיד מביא וקורא. תשמע, אנחנו הזכרנו המשולשים האלו הם מצפים על קושיות על ריש לקיש. תשמע, הקונה אילן וקרקעו מביא וקורא, הבן אדם קנה אילן והקרקע שעליו עומד האילן, והחושבים כעת, למרות שבהגיע יובל זה יחזור לבעלים הקודמים, בכל זאת מביא וקורא. מזה שהוא קורא הוא ראיה שקניין פירות כקניין הגוף, זה לא כמו ריש לקיש. הגמרא דוחה, הכה במאי עסקינן בזמן שאין היובל נוהג, אז אמר שהקרקע לא חוזר, אז כאן זה לא רק קניין פירות, זה קניין הגוף ממש, ולכן מביא וקורא, הוא יכול להגיד בקלות האדמה אשר נתת לי, הוא לא חוזר כי אין היובל נוהג. תשמע, הקונה שני אילנות בתוך שדהו של חברו, בסידור כזה על פי הגמרא בבבא בתרא, הוא לא קנה את הקרקע, הוא קנה שתי אילנות, הוא לא מקבל אוטומט הקרקע שמתחתם, מביא ואינו קורא. השלושה, אם היה קונה שלושה אילנות, אנחנו אומרים ויודעים שהוא קנה את הקרקע גם תחתיהם וביניהם, בין האילנות, זה גם של אותו קונה, והוא מביא וקורא, למרות שזה יחזור ביובל, אז איך זה שבכל זאת הוא קורא? סימן, זה קניין פירות כקניין הגוף. נגד ריש לקיש. הגמרא דוחה החינמי גם פה בזמן שאין היובל נוהג. אז בכך ריש לקיש הגן על עמדתו לאור ההתקפות האלו עליו. הגמרא ממשיכה. והשתה דאמר רב חיסדא, מחלוקת ביובל שני. כאן יש לנו, נקרא לזה, כיוון חדש לעניין המחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. אז אומר לנו רב חיסדא, מחלוקת ביובל שני. מה זה מחלוקת? מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש ביובל שני, זאת אומרת זה עניין היסטורי. ביובל שני שמנו ישראל, אז הם כבר עברו החוויה של יובל, ומכאן הם למדו שקרקעות חוזרות. ואז קיים המחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, ורשי כותב ביובל שני שמנו ישראל, שכבר הוגלו להחזיר קרקעות. בעיקר ריש לקיש מביא ואינו קורא, דסמכא דאיתי דמוכר, דוודאי הדרא ליה, הקרקע יחזור אליי, וזה בטוח שיחזירנה. הכל טוב ויפה ביובל שני, אבל ממשיך הגמרא, אבל ביובל ראשון דברי הכל, גם ריש לקיש יודע, מביא וקורא, דקתי לא סמך דתיו, לא היה סמיכות דת, דהיינו ביטחון, גם מצד המוכר גם מצד הקונה שהקרקע יחזור. אז בשלב המוקדם הזה אדם שקנה שדה, הוא חשב שהוא קנה את הכל ושישאר אצלו. ועכשיו שרב חיסדא מלמד את הדבר הזה, לא קשה, הבאנו מקורות לאלה שהיו קושיות על ריש לקיש. לא צריכים להגיד שום קושיה. הביובל ראשון, ומהמקורות שראינו מקודם, מביא וקורא, זה היה לפני היובל הראשון, שאז מי שקנה שדה לא ידע שהוא ייפרד ממנה ויחזיר את זה לבעלי מרושלים, ולכן הוא קנה בחושבו שקונה גם הגוף. אז מביא וקורא, מתי נוצר קרקע בואו נגיד בסיס למחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש? ביובל שני, שאז לפי ריש לקיש קניין פירות הוא אינו כקניין לגוף, כי אז למדו שמחזירים את השדה ביובל. נכון, רבי יוחנן עדיין בשלו, שלמרות שאדם ייפרד מהשדה, אבל עצם קניין פירות זה נחשב כקניין הגוף. כאן אנחנו ממשיכים בשאלה ארוכה. נציין שאחרי השאלה הארוכה הזאת, שבו אנחנו שואלים למה כתנאי, האם נוכל להעמיד את הדיון סביב קניין פירות, אם נחשב כקניין הגוף או לא, כמחלוקת תנאים, יבוא בשליש האחרון או רבע האחרון של העמוד, אתם תראו דחייה, כך מסומן אצלנו בש"ס עוזר, דחייה של כמה שורות, בערך שבע שורות, שאנחנו דוחים את ההצעה הזאת למה כתנאי. אנחנו נצטרך להיכנס לדיון הזה עם הרבה דברי הקדמה כדי שנבין את הסוגיה. קודם כל אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת תת נושא, הרי אנחנו ממשיכים בעניין קניין פירות כקניין הגוף, כן או לא, ולכן הגדרנו את ההמשך כתת נושא. שני מקרים, לקח שדה מאביו, בן שקנה שדה מאבא שלו, אחד מת אביו ואחר כך הקדיש את השדה, ואנחנו עוד מעט ניכנס גם בדברי הקדמה מה משמעות ההקדיש הזה. שתיים, הפוך, הקדישה ואחר כך מת אביו. אני חושב שכדאי לנו אפילו עכשיו להבין הדינים הקשורים שדה אחוזה מול שדה מקנה שהוקדשו. ולשם כך אנחנו נסתכל ברשי למעלה בערך ברבע עמוד, שדה אחוזה. וכאן רשי נותן לנו דברי רקע. שדה אחוזה זה שדה שאדם ירש אותו, והמוריש ירש אותו מקודמו חזרה לזמן חילוק הארץ בזמן יהושע. אז זה שדה אחוזה, אדם שירש שדהו. ונציין שאנחנו מדברים בזמן שהיובל נוהג. אם, אז ממשיך רשי, אם הקדישה, אם אדם שהיה בעלים של שדה שהוא ירש, והוא הקדיש את זה לבית המקדש, ולא גאלה קודם היובל, והוא לא פדה את השדה חזרה לפני בו היובל, ומכרה גזבר לאחר. אז יש לנו שדה שהיה בידי בית המקדש, והגזבר הוא זה שאחראי על ההקדש. אותו גזבר, לפני שהבעלים בכלל פדו את השדה, הגזבר מכר את השדה לאיש זר, לאחר. אינה נגאלת עוד. הבעלים הראשונים לא יכולים לגאול את השדה כדי שזה יחשב חזרה שדה אחוזה שלו. וכשהיא יוצא ביובל, עכשיו בינתיים הקונה מחזיק בשדה, עכשיו בא יובל, זה יוצא ממנו, וכשבא, אני קורא עוד פעם, כשהיא יוצא ביובל, מיד ממנו, ממי? מיד הלוקחה מן הגזבר, אותו שקנה מן הגזבר, מה קורה עם השדה? מתחלקת לכהנים, שנאמר, ואם לא יגאל את השדה וכו', והשדה בצאתו וכו', ושם הפסוק מתאר מה שקורה עם השדה, הוא מתחלק לכהנים. ושדה מקנה, זה לא שדה שאדם ירש, זה אדם קנה שדה מבעלים מקוריים, ממי שכן ירש. אז יש לנו לוקח, הוא קנה שדה, וזה נקרא, בידו זה נקרא שדה מקנה. כשהקדישה אותו תסריט, רק מדובר בה לוקח הזה, הוא הקדיש את השדה ולא גאלה, הוא לא פדה את השדה בחזרה, הוא מכרה הגזבר לעוד לקוח. כשהיא יוצאה ביובל, חוזרת לבעלים הראשונים שמכרוה למקדיש. כאן הבעלים המקורים כן מקבלים את השדה בחזרה, הם, הבעלים המקורים לא הקדישו את זה, וכשיוצא מיד הלוקח, זה יחזור לבעלים המקורים ולא מתחלק לכהנים, שנאמר, בשנת היובל ישוב השדה לאשר קנהו מאיתו וכו'. אז יש לנו פה רקע, יש שדה אחוזה, שדה מקנה, ההתייחסות השונה לשדות האלו במקרה שהוקדשו ונמכרו על ידי הגזבר וביובל. אנחנו חוזרים למה שכתבנו בשוליים. דיברנו על כך שבן לקח, הוא קנה, הוא לא ירש את השדה מאביו. הקשר הראשוני לבן עם השדה זה בתור קנייה, מקנה, והוא קנה שדה מאביו. ואנחנו חוזרים על מה שקראנו מקודם. אחד, מת אביו ואחר כך הקדישה. שתיים, הקדישה ואחר כך מת אביו. מחלוקת תנאים אם רק במקרה ראשון נחשב שדה אחוזה, כי מה קרה שם? הוא, הבן קנה מאביו לפני שום הקדש, זה עדיין ברשות הבן, ומת האב, אז הוא ירש, עבר נקרא שינוי זהות משדה מקנה לשדה אחוזה. האם רק במקרה הזה נחשב שדה אחוזה, או שגם במקרה שתיים הווי אחוזה על פי דרשת המקרא. לפי שאלת הגמרא, רוצים לתלות את זה בעניין קניין פירות אי כקניין הגוף. זאת אומרת, היה לנו בן שקנה שדה ואבא שלו היה בחיים, אז מה יש לבן? קניין פירות. הבן הקדיש את השדה ואחר כך מת אביו. האם אפשר לומר פה שהיה שינוי בזהות, שזה גם כן נחשב ירושה? אם אנחנו יוצאים מהנחה שקניין פירות הוא כקניין הגוף, אז לא קרה שום שינוי בהמשך. נכון, האבא מת, אבל מה שהיה בידי הבן כבר היה מושלם מבחינת ההגדרה קניין פירות כקניין הגוף. אנחנו ממשיכים במה שכתבנו. לפי הדחייה, אמרנו שאחרי כל הניסיון הזה להעמיד את המחלוקת רבי יוחנן ושלי כשמחלוקת תנאים, לפי הדחייה המחלוקת, כלומר מחלוקת התנאים, תלוי באם דורשים קרא יתרה. וכפי שאפשר, אם מדלגים לדחייה, אתם יכולים לראות שרב נחמן ביצחק אומר, לעולם אם הלך באמר כסברי רבי יהודה ורבי שמעון קניין פירות כקניין הגוף דמי. אז אין מחלוקת תנאים בנושא הזה, והוא ימשיך להסביר אז מה כן הוא המחלוקת. אבל לפי הדחייה, כל התנאים שנראה עוד מעט, כל התנאים הם בדעה אחת שקניין פירות הוא כקניין הגוף. אנחנו כעת נפנה לגמרא וגם נתכונן ללמוד קטעים שלמים של רש"י. הגמרא, למה כתנאי? האם נוכל לומר שהנושא שקניין פירות כקניין הגוף הוא מחלוקת תנאים? מניין ללוקח שדה מאביו והקדישה ואחר כך מת אביו? ובמות אביו אנחנו אומרים שזה נעשית לו כסתי אחוזה. מניין שתהי לפניו כסדי אחוזה? תמוד לומר, אם את סתי מקנתו אשר לא מסתי אחוזתו. אם מדובר בשדה מקנה גמור, אז יש לנו את הדינים שלמדנו מקודם ברש"י בעניין מי שהקדיש אותו וגזבר מכה אותו וכו' וכו'. אנחנו בשלב הזה נקצר מאחר שהקדמנו הקדמה ארוכה. אז לפי הפסוק אפשר ללמוד כך: שדה שאינה ראויה להיות שדה אחוזה, אז הוא מוגדר כשדה מקנה. יצתה זו את המקרה הזה, שמה? שבן שקנה שדה מאביו והוא הקדיש אותה ואחר כך מת אביו, זה כבר לא דומה. זה לא, אי אפשר להגיד עליו שדה שאינה ראויה להיות שדה אחוזה. זה כן היה ראוי, היה מדובר בבן שקנה מאביו והיה פוטנציאל להיות שתי אחוזה. אז יצא זו שראויה להיות שתי אחוזה, דברי רבי יהודה ורבי שמעון. ונוסיף פה, וכל שכן מת אביו ואחר כך הקדישה, שזה ודאי שתי אחוזה. רבי מאיר אומר, מה שאמרתם אינו שתי אחוזה, דהיינו המקרה של קנה, הקדיש ואחר כך מת אביו. רבי מאיר אומר, מניין הוא לוקח שדה מאביו, הוא מת אביו, תשימו לב על ההבדל בסדר הדברים. הוא קנה, הבן קנה, ומת אביו, ואחר כך הקדישה, מניין שתי לפניו כשתי אחוזה, רק במקרה הזה נגיד שהוא שתי אחוזה עם כל המשתמע מכך, תמוד לומר, אם את שתי מקנתו אשר לא משתי אחוזתו. שדה שאינה שתי אחוזה. זה אז הוא יוגדר כשתי מקנה. יצתה זו שהיא שתי אחוזה. למה במקרה הזה הוא שתי אחוזה? כי הוא הבן קנה ומת אביו. הכל בזמן שהשדה היה ברשות הבן, אז הוא הופך להיות שתי אחוזה. אבל לפי רבי מאיר, המקרה שעליו דיברו מקודם, קנה מאביו, הקדישה ואחר כך מת אביו, לפי רבי מאיר זה לא יוגדר כשתי אחוזה. עכשיו היה לנו פה פסוק עם את שתי מקנתו אשר לא משתי אחוזתו, והפסוק, כאילו מה היה תפקיד או הכוח של הפסוק הזה? ממשיך הגמור ואומר, ואילו לרבי יהודה ורבי שמעון, מת אביו אחר כך הקדישה לא צריכה קרא. אני לא צריך פסוק עבור המקרה הזה להגדיר אותו כשתי אחוזה, זה פשוט שהוא שתי אחוזה. עכשיו, אני חוזר עוד פעם, בתור הקדמה, ההגדרה כשתי אחוזה זה שדה שאדם ירש אותה, שמקודם לא היה לו, ועכשיו יש לו. אני אומר את זה ממש בקווים מאוד כלליים. אז מה אליו בהקמפליגי? לגבי ההתייחסות למקרה הזה קנה מית אביו ואחר כך הקדישה, מה שורש המחלוקת? למה למשל, למה לפי רב יהודה ורבי שמעון לא צריכים פסוק לזה? זה כאילו זה ברור שהוא שתי אחוזה, ולפי רבי מאיר זה לא ברור שהוא שתי אחוזה. נכון, תודות לפסוק הוא נחשב שתי אחוזה, אבל לא ברור, זה לא פשיטה. אז מה אליו? אני קורא עוד פעם, בהקה מפלגי, דרבי מאיר סבר, קניין פירות שהבן קנה מאביו, אבא היה בחיים, אז הוא קנה, מה היה הקניין שלו? קניין פירות. אז קניין פירות כקניין הגוף דמי. מה שהיה בשלב הראשוני שהבן קנה את השדה, הוא בעצם קנה את הכל. במקרה הזה שהוא הבן קנה ואחר כך מת אביו, במיתת אביו הוא דלא יריד ולא מידי, הוא לא ירש כלום. פרקטית הוא לא ירש כלום. והלכך, ועכשיו אתה רוצה להגדיר את זה כשתי אחוזה, והלכך מת אביו ואחר כך הקדישה, צריך קרא. אם אתה רוצה להגדיר את המקרה הזה כשתי אחוזה, זה רק על ידי פסוק. כי מבחינת המציאות ההלכתית, אם אפשר להגיד את זה, הבן ברגע שהוא קנה את השדה, הוא קנה את הכל. יש לו קניין פירות, יש לו גם קניין הגוף. אז איפה יש ביטוי לירושה? נכון, מת אביו. אבל איך זה הוסיף על קניין הבן? הוא כבר היה בעלים של הגוף. אז אם אתה רוצה להגדיר את זה בכל זאת כירושה, וממילא כשתי אחוזה, זה רק על ידי פסוק, נקרא לזה גזרת הכתוב. רבי יהודה ורבי שמעון סברי, הם חולקים, הם סוברים קניין פירות לאו כקניין הגוף דמי. הבן קנה שדה מאביו, הוא קנה רק קניין פירות, אין לו גוף. הוא בהה במיתת אביו, עכשיו מת אביו, אנחנו מדברים לפני הקדש, מת אביו, השתר הוא דקיירית. עכשיו הוא יורש. כאן זה ירושה לכל דבר. מקודם היה קניין פירות, עכשיו במיטת אביו הוא יורש את השדה, ואיל כך מת אביו, ואחר כך הקדישה לו, צריך הקרא. כדי להגדיר את המקרה הזה כשדה אחוזה, זה פשוט שהוא שדה אחוזה. וכי אית דרך קרא, אז מתי כן צריכים פסוק ללמד שגם זה שדה אחוזה? להקדישה, ואחר כך מת אביו, הוא דאית דרך. במקרה כזה, קודם כל הבן קנה, נכון? ולפני שמת אביו, הוא כבר הקדיש את השדה. בשעה שמת אביו, הבן לא ירש אותה. הוא היה ברשות הקדש. ולכן צריך פסוק ללמד שבכל זאת זה נחשב שדה אחוזה. אז במילים אחרות, מילים פשוטות יותר, מה אנחנו רואים עד כאן? שקניין פירות, האם הוא כקניין הגוף כן או לא? מחלוקת תנאים. לפי רבי מאיר, קניין פירות, כקניין הגוף. לפי רבי יהודה ורבי שמעון, לא. הגמרא דוחה. אמר רב נחמן יצחק, בעולם אי מלאך, בעלמא, כסברי, רבי יהודה ורבי שמעון, קניין פירות כקניין הגוף דמי. אז אם כן, זה לא כל כך פשוט כמו שחשבנו מקודם בשמם, לא כל כך פשוט לומר שאם קנה ומת אביו ואחר כך הקדישה, שזה יחשב שתי אחוזה, כי הרי הבן קנה את הכל, קניין פירות כקניין הגוף עוד בעודו אביו חי. אז אם כן, אז לכאורה אני הייתי צריך את הפסוק לזה, קנה מת אביו אחר כך הקדישה, שזה בכל זאת נחשב שתי אחוזה, שהבן ירש במות אביו, רק תודות לפסוק. אם כן, אז איך נדע, לפי רבי יהודה ורבי שמעון, איך נדע שבמקרה שקנה, הקדישה ומת אביו, שגם זה שתי אחוזה? שוב פעם, אם אני צריך את הפסוק למקרה הקודם, שקונה מת אביו ואחר כך הקדישה, אז אני השתמשתי בפסוק לזה, אז איך אני עדה המקרה שנגיד הוא אפילו יותר קשה להבנה, שקנה הקדישה, שהוא הקדיש את זה כבר לא ברשותו, ואז מת אביו, הוא לא יורש כלום, אז איך בכל זאת זה יחשב שתי אחוזה? ובמקור שקראנו כך הם אמרו שהקדישה ואחר כך מת אביו זה שתי אחוזה. והכה רבי יהודה ורבי שמעון, קרא אשכחו ודרוש, הכל מכוח גזירות הכתוב. לכתוב רחמנה, אם היה מגמה לומר רק המקרה של קנה מת אביו וקדישה הוא שתי אחוזה, אז לכתוב רחמנה, התורה הייתה יכולה לכתוב אם את שתי מקנתו אשר לא אחוזתו. זה לא מה שכתוב, זה באופן מדויק, יש תוספת. מהי משדי אחוזתו? שדה, מתי שדה מוגדר כשדה מקנה גרידה? שדה שאינה ראויה להיות שדה אחוזה. יצתה זו, מקרה שהבן קנה מאביו. נכון, הוא קנה והקדיש ואחר כך מת אביו, אבל בכל זאת, שראויה להיות שדה אחוזה. בזמן שהוא קנה את זה מאביו, מדובר בשדה שאם הוא לא היה קונה כלום נגיד מאבא שלו, ואבא שלו מת, זה ברור, זה המקרה הקלאסי של שדה אחוזה. אז המקרה הזה הוא גם כן, הוא ראויה להיות שדה אחוזה. ולכן גם המקרה הזה, וזה מתוספת המילה משדה, בתוספת המילה הזאת אני לומד שבנוסף למקרה של קנה מת אביו והקדישה שזה שתי אחוזה, גם המקרה הזה של קנה הקדישה ואחר כך מת אביו, שגם זה נחשב שתי אחוזה, ושוב פעם עם כל המשתמע מכך. נמשיך בגמרא. עכשיו אנחנו חוזרים למחלוקת, לשיטת רבי יוחנן. אמר רב יוסף אילב די אמר רב יוחנן, קניין פירות כקניין הגוף דמי, לא מצא ידיו ורגליו בבית המדרש. די אמר רב אסי אמר רב יוחנן, יש עוד דין של רב יוחנן, שלא נוכל ליישב את הדינים האלו, אלא אם כן רב יוחנן סובר כקניין פירות הוא כקניין הגוף. מה אומר רבי אסי? אמר רבי יוחנן, האחים שחלקו, הם חלקו ירושה שקיבלו מאביהם, לקוחות הם, הם נחשבים כלקוחות ולא כיורשים. נכון, ירשו, בפועל ירשו, אבל הם בזמן שירשו הם גם חלקו את הירושה, הקשר שביניהם נחשב כלקוחות. ומי נפקא מינה? ומחזירים זה לזה ביובל, כי אין ברירה. לא אומרים שהחלק שהגיע לו, לכל אחד ואחד, זה מה שהיה מיועד להגיע לו בשעת מיטת האב. אנחנו נסתכל ברש"י. אומנם אני צריך אולי נגיד להתנצל, או רק להגיד שמקודם אמרנו שאנחנו נעבור על הרבה קטעים ברש"י, אבל אנחנו הצלחנו ברוך השם להעביר את הפירוש בעל פה, אז אנחנו לא נחזור על כל דברי רש"י שחשבנו שנלמד מקודם. אבל כאן אני רוצה ללמוד איתכם בדיבור המתחיל ומחזירים ביובל מתחת הגמרא, משום מצוות יובל. זה שאומר שקרקעות חוזרות, קרקע שנקנית חוזר לבעלים הקודמים. וכיוון דאמר ירושה המתחלקת הביא לקיחה, אמרנו שהם נחשבים לקוחות. אם איתלן קניין פירות, דהיינו כל לקיחה שבשעת יובל, אנחנו דיברנו על זה בארוכות מוקדם יותר, שבשעת היובל כל קניין שדה הוא בעצם קניין פירות. אם היינו אומרים שקניין פירות תהיינו כל לקיחה בשעת יובל לאו כקניין הגוף דמי, ואין מביא וקורא, גם זה דיברנו עליו בארוכות, שהבאת ביקורים כרוך בקריאת הפרשה, ששם אתה אומר האדמה אשר נתת לי, מאחר שרכישות לפי מה שלמדנו כאן בשמו של רבי יוחנן, האחים שחלקו הם לקוחות, וממילא זה חוזר ביובל. אנחנו נחזור כעת לגמרא. ואי סלקא דאיתך לאו כקניין הגוף דמי, שאותו קניין פירות שיש לאדם בזמן היובל, אותו אדם שקונה שדה בשעת היובל, הוא בסך הכל יש לו רק קניין פירות. ואם אתה אומר שהקניין הזה של פירות לאו כקניין הגוף, לא נחשב כקניין הגוף, אז לא משכח את המייטי ביקורים, ונוסיף את העיקר, מביא ביקורים וקורא את הפרשה, אז מי יכול להביא ביקורים ויקרא את הפרשה? אם אתה סובר שקניין פירות הוא אינו כקניין הגוף, אז אתה לא יכול להגיד, האדמה אשר נתת לי, אם יש לך רק קניין פירות שלא כקניין הגוף, אז מי יביא ביקורים ויקרא? אלא, אני קורא עוד פעם, לא משכח את המייטי ביקורים, אלא חד בר חד עד יהושע בן נון. אלא אם מדובר באחד שהוא ירש את השדה בתור בן יחיד, מאבא שהוא היה בן יחיד, חזרה ליהושע שכולם היו בני יחיד, שאז אין כאן עניין של שדה שמתחלקת בין האחים. אז רק במקרה כזה שכנראה לא קיים, זה לא מציאותי ש, ש, שזה מה שהיה, שתמצא אדם שברקע שלו אבות, סבים, סבות רבות וכולי וכולי, שהם כולם היו בן יחיד. אז, ואם כן, אז את כל הדין של הבאת ביקון קריאת הפרשה הופך להיות תיאורטית לגמרי. אז אתה לא תמצא את זה, אלא תודות לכך שרבי יוחנן אומר שקניין פירות כקניין הגוף. אז נכון היה אחים שחלקו מחסים זה לזה ביובל, על כל זמן שהם יחזיקו בשדה שהיה להם באמת סך הכל קניין פירות, אבל זה נחשב כקניין הגוף, וממילא יכול להגיד אדמה שנתת לי. אמר רבא, ממשיך הגמרא, קרא ומתנית מסיילי לריש לקיש. גם פסוק וגם מקור תנאי הם מסיים לשיטת או עמדת ריש לקיש, שקניין פירות לאו כקניין הגוף דמי. קרא, ועכשיו אנחנו ממשיכים לעמוד ב', מה כתוב בפסוק? במספר שני תבואות ימחר לך. מה שכותב בשורה הראשונה, במספר שני תבואות ובשעת היובל משתי. הפסוק הזה מדבר בשעת היובל, כדכתיב במספר שנים אחר היובל וכולי. אלמה, אין גוף הקרקע מחור אלא תבועות של כל שנה. אנחנו לא נכנסים כאן לסוגיה שעליו הפסוק מדבר, אנחנו לא נכנסים פה לרקע, אבל עצם המקרא, מה אנחנו רואים? שקנית שנים של תבועות, תבועות משמע תבועות ולא גוף הקרקע. במילים אחרות, הפסוק משמע קניין פירות לאו כקניין הגוף. מתנית דתניא, אמרנו שבנוסף לקרא יש גם מקור תנאי שמסייע לריש לקיש. דתניא, בכור נוטל פי שניים בשדה החוזרת לאביו ביובל. כולם מכירים את הדין שבכור מקבל פי שניים בירושה מכל שאר אחיו. רש"י כותב בשורה שלישית, בכור נוטל וכולי בשדה החוזרת לאביו ביובל, כלומר בשדה החוזרת לאחים, מחמת שמחרה אביהן. אז היה אבא שמחר את השדות, מה קורה בבוא יובל? ונגיד שבינתיים האבא הזה מת, השדה חוזר מהלקוחות אלו לאחים, לבנים. דאי דחזרה בחיי האב, אם היה מדובר שהאבא לא מת לפני היובל פשיטה, אז זה פשוט שהאב אז מת בחזקתו בשדות, ואז הבחום נוטל פי שניים, זה פשוט. ואשמינן, דגוף הקרקע לא היה קנוי ללוקח, אותו אבא שמחר שדות ללקוחות ומת לפני היובל, מה קנה בעצם אותם לקוחות? לא גוף הקרקע. אז איפה גוף הקרקע? זה מוחזק עדיין אצל אותו אב שנכון מת לפני היובל, והבילי מוחזק לאביו לפני מותו. דהי כקניין הגוף דמי, מה שהלקוחות קנו מאותו אבא נחשב היה, אם היית מחשיב את זה כקניין הגוף גם כן. אז לגבי נכון ביובל זה יוצא מיד הלקוחות, הווילי ראוי, ראוי זה דבר שמצפים לו אבל לא מוחזקים בו. זה דומה למשל חובות, שאדם הלווה כספים ומת לפני שהוא גבה את החובות, החובות הם נקראים ראוי, ויש כלל בעניין הלכות ירושה, ואין הבכור נוטל פי שניים, הכוונה בראוי, דכתיב הפסוק אומר בעניין ירושה, כתוב בכל אשר ימצא לו, ודורשים במוחזק בידו. אז מאחר שאנחנו למדנו פה מקור תנאי, אנחנו חוזרים לגמרא בשורה שנייה, שבכל זכאי לקחת פי שניים בשדה החוזרת לאביו. המילה לאביו הוא נגיד הוא בערך, כי האבא כבר מת וחוזרת, אבל זה יוצא מידי הלקוחות לאותו משפחה של אותו אבא ביובל. הבכור יקבל פי שניים. איך? כי בשעת מיטת האבא המשפחה הייתה מוחזקת בגוף. מה היה אצל הלקוחות? קניין פירות. אז מה זה אומר? קניין פירות לאו כקניין הגוף. הגוף נשאר אצל אותו משפחה, ובמות האבא הוא מת עם, היה מוחזק בגוף הקרקע שהיה בידי לקוחות, אבל הגוף נחשב בחזקת האבא, ולכן הבכור זכאי לקבל פי שניים, כי זה לא עניין של ראוי אלא מוחזק ממש. אמר אביי, נקטינן, יש לנו קבלה, מסורת, בעל בנכסי אשתו, למרות שיש לבעל זכות לאכילת פירות, בעל בנכסי אשתו צריך הרשעה. עכשיו רשי, צריך הרשעה מאשתו. אם בא לדון עם שום אדם בגוף הקרקע, ויכוח, יש אדם נשוי, מישהו אחר בא ומעלה ערעור על הבעלות, טוען שזה שלו, הבעל רוצה לייצג את אשתו, הוא צריך לקבל הרשעה לדון מול אותו אדם מערער. דילק ההרשעה, מצי המלא, אותו מערער יכול להגיד לבעל, כאילו מי אתה בכלל? לאו בעל דברים דידי את. מה, אתה נכון בעל אוכל פירות בנכסי אשתו, אבל זה לא מרשה לך להתווכח איתי, אתה לא שייך. זה קניין פירות לאו כקניין הגוף הוא. הקניין פירות שיש לבעל הוא לא נחשב בעלים של גוף הקרקע, אגב, כמו שאמר ריש לקיש. אז בעל צריך לקבל הרשעה מאשתו כדי לדון מול מערער. ולא אמן אלא דלא נחית לפירי. מה שאמרנו זה כל זמן שאין ויכוח לגבי הפירות עצמם, אבל נחית הפירי, אם אותו אדם נשוי יורד מול מערער לדון על הפירות עצמם, אז זה כבר משהו אחר. מיגו דמשתי דין הפירי, מאחר ש האדם הנשוי הזה יש לו זכות עצמי לדון בעניין בעלות הפירות, הוא בעלים של הפירות, אז מאחר שכן משתי דין הגוף הוא יכול גם לדון בקשר לגוף הקרקע בלי הרשעה. זה הכוח של המיגו שאמרנו עכשיו, מיגו דמשתי דין הפירים, מאחר שהוא מתווכח בדין מעיקר הדין על הפירות, משתי דין הגוף גם יכול לדון מול המערר על גוף הקרקע. ובזה בסייעת הדשמיה סיימנו את פרק השולר, פרק רביעי, ובעזרת השם בשיעור הבא נמשיך עם פרק הנזקין, פרק חמישי של מסכת גיטין. עד כאן שיעורנו להיום.